הנושא שנלמד אותו היום, פרשת הפטרת השבוע, נחמו, נחמו עמי. אנחנו נמצאים בדור שבו אנחנו רואים בחוש ממש, בעיניים, עין בעין רואים ממש את הנחמה של ישעיהו הנביא. תגיד, נראה את זה בתוך הכתובים, כיצד זה בא לידי ביטוי, גם בפשט הכתוב וגם במפרשים שמדברים על נחמתו של עם ישראל, במה זה בא לידי ביטוי. אבל צריך להבין, מצד אחד אנחנו בתקופה של נחמה גדולה, קיבוץ גלויות בעניין מדינת ישראל, וכל מה שאנחנו רואים נגד עינינו, אבל מצד שני, התקופה הזאת היא רצופה במשברים, במשברים לא פשוטים, מבחינה חברתית, מבחינה דתית, מבחינה מוסרית, רוחנית וכו'. איך לחיות את המורכבות הזאת בצורה שאפשר יהיה להכיל אותה, אז זה כותב הרב קוק, זכר צדיק לברכה, מאמר בשם קודש וחול בתחיית ישראל. אז בתחילה ברשותכם נקרא את ההפטרה, שנקרא אותה השבת. כותב, אומר הנביא, נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם, דברו על לב ירושלים וקירו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה אבונה, כי לקחה מיד אדוני כפליים בכל חטאותיה. כשאני קורא את הפסוק הזה, לנגד עיניי אני רואה מיד את השואה. השואה, אנחנו קיבלנו כפליים מכל עונש אחר. ראיתי במלבים, אני אצטט לכם את המלבים, כשהוא מדבר על המציאות, אומר שלעתיד לבוא, הנביא אומר, והנביא רואה לפניו את העתיד, כאילו זה נגד עיניו ממש. אבל גם המפרשים, ביניהם רש"י והמלבים, אומרים, מה הכוונה כפליים, למה הכוונה? ואני רוצה לצטט כאן את המלבים בעניין הזה, ואומר, שיכפיל ייסוריהם לקראת סוף הגלות, יכפיל את הייסורים של עם ישראל ועונשם, עד שיעלה מידת העונש והייסורים לעומת כל חטאותיה. זה יכפר על כל החטאים של עם ישראל. הרי ברוב עוונותינו גלינו מארצנו 2,000 שנה. זה עונש לא פשוט. אבל לקראת סוף ריצוי העונש של 2,000 שנה יכפיל את העונש. נותן כאן משל, למה הדבר דומה? משל, מי שנגזר עליו שישב במאסר 10 שנים, ויקו אותו כל יום 10 מלכות. ושר הסוהר רודאו בכל יום 100 מלכות, במקום 10. הוא אומר, אם כן, אחרי שנה אתה יוצא. כאילו, סוף הגלות, אנחנו נקבל כל כך הרבה מכות, שזהו, מספיק. אתם קיבלתם מעל ומעבר מבחינת מידת הדין עם ישראל. ואכן זאת הייתה השואה. השואה לא היה דבר כזה בהיסטוריה של העם היהודי ושל המין האנושי. שליש מהעם היהודי נרצח בייסורים כאלה נוראים. והנה, 3 שנים אחרי השואה, בשנת תש"ח, קמה מדינת ישראל, בתש"ה, נגמרה מלחמת העולם השנייה, קמה מדינת ישראל. רואים את הקשר הזה בין מידת הדין, הייתי אומר, בשיא הירידה, התחילה העלייה. העלייה מבחינה לאומית, דהיינו, הקמת ישות מדינית כאן בארץ ישראל, בצורת מדינת ישראל. ככה אומר הנביא. הנביא ישעיהו, נביא הנחמה, אומר, נחמו נחמו עמי. יגיעו ימים שאתם תתנחמו בזה שאתם שבים לארץ ישראל. והוא מתאר מה יקרה כשישובו לארץ ישראל. כל קורא במדבר, פנו דרך השם, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו. כל גי ינשא, וכל אר וגבעה ישפלו, והיה יעקב למישור, והרכסים לביקה, ומתוך כך, ונגלה כבוד אדוני, וראו כל בשר יחדיו, כי פי אדוני דיבר. סליחה שאני מוריד את זה לדור שלנו. אז אתם יוצא לכם לנסוע פעם בכביש ירושלים תל אביב לאחרונה. מישהו נסע פעם כאן? אתם ראיתם מה נעשה שם? לא ראיתם. תתבוננו, הנבואה מתגשמת. שם מרחיבים את הכביש לירושלים, לא שמתם לב. מה, איך אומר הנביא? כל גיא ינשא, זאת אומרת, יש שם הדרך לירושלים רצופה, עליות, ירידות, עליות, ירידות. אומר הנביא, יגיע ימים שהגאיות ינשאו, מה זאת אומרת? יתרוממו למעלה. הרכסים ירדו למטה. למה? שלהגיע לירושלים צריך דרך ישרה או כמה עליות וירידות? מה אתם אומרים? בחוש אני רואה את זה. אני כל כך מבסוט, אני אוהב לראות איך סוללים כבישים, בונים בתים בארץ ישראל. אני ממש מבסוט. למה? הנביא לא רק אומר, אלא מה? אנחנו רואים את זה ממש עין בעין, בחוש. לא רק בדרך לירושלים. אמנם כאן כתוב בדרך לירושלים, ורשי אומר בדיוק את מה שאני אומר כרגע. שיגיעו ימים, שהבקעות שהם בעצם מונעים את הגישה לירושלים, יתיישרו, והערים שגם הם מקשים על העלייה לירושלים התיישרו. היום בכלל בונים מסילת מסילת רכבת, ושם היא חייבת לנסוע ישר. הדברים ממש מתקיימים לנגד. זה נחמה, מה אתם אומרים? ציפית לישועה, אומרת הגמרא. שואלים את יהודי שהוא בא לשמיים, כמה שאלות תיסוד בחיים. מה עשית בחיים שלך? נסעת ונתת באמונה? היית אדם הגון, אדם ישר? אחת השאלות, כן? ציפית לישועה? אז רש"י אומר, להתקיימות דברי הנבואה, האמנת שמה שהנביאים שחיו לפני אלפי שנים התקיימו, שעם ישראל יחזור לארץ ישראל, שיהיה קיבוץ גלויות? אתה האמנת בדבר הזה? שואלים אותו בשמיים. בתמימות, האמנת שהדברים התקיימו? ואם לא, אם האדם חס ושלום מתייאש כבר מהישועה, אמרו לו, חביבי, נו, 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 הייתה לך בעיה. אשרי עם ישראל, אלפי שנים היינו במקומות כל כך מרוחקים וכל כך בחושך, ויהודים לא הפסיקו להאמין לרגע שבשנה הבאה בירושלים הבנויה, ואנחנו באיזה עיר נמצאים כרגע? ירושלים, מה צריך להגיד? תודה. צריך להגיד תודה או לא? תגידו תודה, מה אתם מסתכלים עליי? שאל אותי תלמיד, למה אתה כל כך מחייך כל הזמן? מה קרה לך? אתה שאלת אותי, לא? איך אני יכול לא? אם אני חי בירושלים, בארץ ישראל, קיבוץ גלויות, 6 מיליון יהודים כאן, אפשר להיות עצוב כאן? רצית לשאול משהו, כן? מדבר העמים. כל העולם. חבר'ה, הגענו הביתה. צריך להתחיל לשמוח. נכון או לא? אדרבה, אם אתה רואה את כל הדברים הנפלאים האלה, של התממשות דברי הנבואה ממש, ואתה לא מכיר תודה, אתה כפוי טובה. אסור להיות כפוי טובה. לא כלפי שמיה, ולא כלפי בני אדם. עושים לך טובה, מה אתה צריך? להגיד תודה. כל דבר צריך להגיד תודה. מודה אני לפניך כל בוקר. לא רק ברמה הפרטית שאתה קם מהמיטה ואתה פוקח את העיניים, אלא גם ברמה הלאומית צריך להגיד תודה. וכל מה שאנחנו זוכים היום, זה מצד אחד. אז רואים שברוך השם, הנבואה של נחמו נחמו, היא מתקיימת ממש נגד עינינו. קיבוץ גלויות, הכל מתפתח כאן במדינה הזאת בקצב שאין כדוגמתו. אני לא חושב שיש מדינה בעולם שמתפתחת בקצב כזה כמו מדינת ישראל. זה לא יאומן. כן, אני רק אספר שאחי, כן, היה עובד בתעשייה האווירית, נסע פעם לאיזה מדינה במרכז אירופה, עליה בקשר לעבודתו. אז הוא אמר לי, תדע, דוב, אני נסע מאות קילומטרים, ולא רואה שבונים בית אחד. בית אחד. הכל עוד בתים מלחמת העולם הראשונה אולי, חושות. מדינה די מפתחת יחסית. כאן בארץ, אם אתה לא נמצא באיזשהו מקום כמה חודש, חודשיים, כמו פטריות אחרי גשם, מוצצים ערים, שכונות. היום זה מאוד משום מגדלים, מגדלים, מגדלים. לאחרונה הייתי ליד פתח תקווה, ראיתי שם שכונה של מגדלים. מנהטן קטנה עליהם שם. לא, באמת. וכל בית זה בניין ארץ ישראל ובניין ירושלים. היום כשאנחנו מברכים בונה ירושלים, השם, רואים את זה בחוש. לא רק שהוא בונה בסתר, אלא הוא בונה את זה בגלוי. אז צריך להודות או לא צריך להודות?
כן.
כן, צריך לשמוע. יחד עם זה, ישנה מורכבות כאן, במקביל להתפתחות העצומה וכיבוש גלויות, אנחנו עוברים משברים לא קטנים, ברמה האישית, המשפחתית, החברתית, הדתית, המוסרית וכל זה. והרב זצ"ל, הרב קוק זצ"ל, הוא מתייחס למורכבות הזאת, שמצד אחד קיבוץ גלויות בעניין ארץ ישראל. מאידך, יש קשיים עצומים. יש לפניכם, יש את המאמר, קודש וחול בתחיית ישראל. ברשותכם, אני אקרא את המאמר, חלק מהמאמר הזה כמובן, וההתייחסות הנופלאה של הרב קוק, איך להכיל את הניגודיות הזאת בין הקודש והחול. בין מצד אחד, אנחנו בארץ ישראל, בירושלים, אבל מצד שני, הרבה תופעות שהן הפוך מהקודש. הוא קורא לה במקרה זה חול. ואיך אפשר לחבר בין הקודש לחול, ולראות שזה לא עומד בסתירה, אדרבה, הם משלימים זה את זה. בבקשה, אני אקרא את המאמר, יש לי בקשה, אם יש לכם שאלות, תשאלו, והדבר הזה מאוד מאוד בכל זאת יחייד, אחרת אנחנו מדקלמים את המאמר. ביחס לתקווה המפעמת בלב כל יהודי, מדור דור לישועה ולגאולה, שמלווה אותנו ולוותה אותנו כל הדורות, השתמשו חז"ל בביטוי ציפייה דווקא. כמו ציינו מקודם, ציפית לישועה. שואלים לאדם, ציפית לישועה? ולא אומרים, קיווית לישועה. לא ציפית, לא קיווית, אלא ציפית. מדוע? ציפייה היא מגזרת צפה, ראייה, לראות. תפקיד הצופה להשתמש בכל מאורע שהוא להזהיר על תקלה ולעורר למפעל של ישועה. הצופה בצבא, הוא בא להזהיר אותנו מכל איזשהו אירוע. להזהיר אותנו. ולתקן כל חדירה או כל דבר חשוד או כל דבר כזה. זאת אומרת, הצופה הוא לא רק פסיבי, אלא הוא מעביר מידע למי שצריך להעביר על מנת להתגבר על קשיים כאלה ואחרים שיכולים להתגלל בגזרת התצפית שלו. וכך עלינו אומר, להשתמש בכל המאורעות שבעולם, כל מה שקורה בעולם, ההתפתחות של העולם, הטכנולוגיה של העולם, כל השינויים שחלים במין האנושי, כך עלינו להשתמש בכל המאורעות שבעולם, שעל ידם תוכל לבוא או לצמוח תשועה לישראל. כל דבר בעולם. אני נזכר, אני בשעתו, סיפרתי את זה לתלמידים, למדתי בישיבת מרכז הרב, וזה היה לפני 50 שנה בערך, והדרך מישיבת מרכז הרב, היום יש שם כביש, שני מסלולים, שני הצדדים וכו', אבל פעם, כל האזור הזה היה מלא סלעים, סלעים גדולים מאוד. ואני זוכר, ישבתי על עמדנו במרפסת של הישיבה עם חבר, ידיד שלי, הרב חיים אנזי, מי שמכיר, ופתאום בא איזה מסעית ענקית ופרקה טרקטור ענק, אולי שמעתם את השם הזה, D9. מישהו שמע פעם את השם D9? מפלצת, משהו ענק. המפלצת הזאת, הטרקטור הזה ירד, והתחיל ליישר את השטח לרחוב הזה שאנחנו היום נוסעים בו. כמו חמה, כל הסלעים. אמרתי לרב חיים, אמרתי לו, חיים, תראה, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא דיניינים בעולם, אתה חושב? לא ליישר כאן את הכבישים, את הדרכים לכבישים? ככה הבריק לי הברקה. בשביל מה יש בוינג 747? מאות אנשים. מה אתם חושבים? בשביל מה? להעלות את כל היפים? להעלות את כל היהודים? אתה צודק. נפתחו שערי רוסיה, היו צריכים לעלות עשרות אלפי יהודים. בכמה ימים הם באו וזרמו כאן זרם אדיר. ועוד יפתחו שערי ארצות הברית גם, בעזרת השם. יבואו לכאן. זה מה שהרב אומר כאן. הוא אומר, כל התפתחות שקיימת בעולם היא לכבוד הגאולה של עם ישראל. אבל גאולת עם ישראל זה לא רק גאולת עם ישראל, זה גאולת האנושות כולה. מה זה גאולת עם ישראל? שעם ישראל ימלא את התפקיד הקוסמופוליטי שלו, ההיסטורי, שהובטח כבר לאברהם אבינו. מה נאמר לאברהם אבינו? היה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. ואנחנו הדור הזה שמממש את ההבטחה הזאת. וכל הטכנולוגיות למהם, כולל המדיה וכל הדברים האלה, כל הדברים האלה הם באים לשרת את המטרה האלוקית הזאת. גילוי כבוד השם בעולם, אור השם בעולם. רצית לשאול משהו? כן. אתה צודק, שזה הוא צריך להתחזק באמונה. אדם, כמובן צריך לראות את המציאות בפרספקטיבה וגם בעומק. אין ראייה אמונית, ראייה גדולה, פרספקטיבה גדולה, דרך העיניים של הנביא ישעיהו, נחמו, נחמו, אז ודאי הוא רואה רק את הקלקולים, את הלא טוב, אז הוא באמת פסימי. לכן באמת חז"ל אומרים שאדם שיש לו אמונה באמת, יש לו עין טובה, אברהם אבינו, אבי המאמינים, הייתה לו עין טובה. מה זאת אומרת, הייתה לו עין טובה? הוא יראה את הטוב שבכל דבר. הוא ראה את המגמה האלוקית, את הרצון הטוב האלוקי בכל דבר. בשביל זה נבראנו בעצם, לא רק כאומה, אלא כל אחד מאיתנו. אז מי שאין לו את הראייה הזאת, יש לו ראייה חלקית של דברים. איך אומרים, יש ביטוי כזה עממי, אולי שמעתם, לטיפש לא מרים חצי מלאכה. שמעת פעם את הביטוי הזה? למה לא מרים לו חצי מלאכה? לחכמה, אפשר להראות לו חצי מלאכה. למה? מה ההבדל בין טיפש לחכם? סליחה, אני לא רוצה לפגוע בך. יפה, יפה מאוד. משל למה הדבר דומה? אתה נותן לחיית לתפור חליפה. אחרי חודש בא טיפש של החיית. הוא אומר, איפה החליפה? הוא אומר לו, איפה? זה בלי שרבולים, בלי ביטנה, בלי שום דבר. מתחיל לכעוס. הוא צודק או לא צודק הטיפש? הוא רואה את החסרונות. בא החכם אומר לו, כבוד החיית, עוד כמה זמן תגמור את החליפה? אני רואה שאתה מתקדם קצת. התקדמת. מסתכל בעין. עין טובה. סליחה שאני אתן כמשל. זה ההיסטוריה בעצם. אם אתה מסלם רק את העכשוויות, בלי שמחבר מאיפה באת, ולאן אתה הולך, או מאיפה באנו, ולאן אנחנו הולכים, ואין לך אופק, ואין לך עתיד, ואין לך חזון, אז בוודאי אתה רואה את המציאות מאוד מאוד קשה. אתה צודק. אבל שמה אתה לומד במכון מאיר? לפתוח את העין. העין הפנימית, להסתכל בפרספקטיבה. זה מה שהרב אומר לנו כאן בדיוק. הוא אומר, כל מה שמתקיים בעולם בא למטרה אחת. לגלות את כבוד השם בעולם, לא רק לעם ישראל, לעיני כל האנושות כולה, כל העולם כולה, מלוא כל הארץ, כבודו, כבודו מלא עולם. אתה מחבר את זה, אתה לא מחבר את זה, כי אתה לא מדרגת האדם. והרב כמובן, הוא מחבר כל דבר. הוא אומר, כל התפתחות, כל דבר שקיים בעולם, בא לשרת המגמה האלוקית הזאת, שגילוי הרצון הטוב של אלוקים. לראות באמת איך שטובו מלא עולם, או כבודו מלא עולם, זה אותו עניין. זה מובן? כן, בבקשה.
כל דבר שקורה
ומתפתח.
זאת אומרת, אם יש רעידת אדמה עכשיו בסומליה,
גם זה חלק מתהליך. אמנם זה שייך לתהליך הטבעי. צריך להבין, יש תהליך טבעי שהוא תהליך מחזורי, מעגלי, אין לנו שליטה עליו. לכאורה, נכון? אין חדש תחת, תחת השמש. השמש זה הטבע. כולל רעידות אדמה והסונות וכל הדברים האלה. הכל אין חדש. אבל מעל השמש. ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. התחדשות העולם, התחדשות היא לא נקודתית רק. התחדשות היא גלובלית, עולמית. העולם כולו מתחדש. זה יסוד האמונה שלנו. הקדוש ברוך הוא לא רק ברא את העולם, אלא גם בורא ויוצר ומנהיג את העולם ואת הכל לטובה. אתה שמעת את הביטוי הזה, הכל לטובה, אתה שמעת את זה פעם? איפה שמעת את זה? אבל זה באמת ככה. כולל מה שאתה אמרת. הכל הטוב. יהודי שיש לו אמונה כמו רבי עקיבא. כל דוד רחמנה לטב אביד. כל מה שעושה אלוקים עושה לטובה. מתי הוא אומר את הדבר הזה? לא כשקוראים לו מקרים טובים, אלא אדרבה. שלכאורה על פניו זה בדיוק דבר שנראה לא טוב. אבל הוא כבר בעיני רוחו רואה שהכל את המגמה האלוקית. כמו כשהוא רואה את הר הבית בשממותו, שואלים ילכו בו. והוא מצחק. מה אתה מצחק, רבי עקיבא? מה אני מצחק? כמו שהתקיימה הנבואה הזאת, ששואלים, התהלכו בהר הבית, תתקיים גם הנבואה של בניין בית שלישי. זה דבר ודאי אצל רבי עקיבא, למרות שהוא יודע שהוא לא יאריך ימים מבחינה זאת. הוא רואה את זה לעיני רוחו. זה המבט של העם היהודי לדורותיו. וכל יהודי ויהודי צריך להתרומם למדרגה הזאת. לחיות בהווה את העתיד, לא רק לחיות את ההווה. אדרבה, מי שחי רק את ההווה, כל דבר קשה לו. קשה לו, קשה לו. אבל מי שיש לו איזה ראייה אופק נאמר, או ראייה יותר חזונית זה נקרא, לטווח, אז הוא יכול להתמודד עם הקשיים. על זה מדבר כאן הרב. עלינו להשתמש בכל המאורעות שבעולם שעל ידם תוכל לבוא או לצמוח תשועה לישראל. אנו אמונים על האמונה שכל דבר שיוכל להועיל לבניין הארץ ולחיזוק האומה, צפון בו דבר השם לתחיית הקודש. כל התפתחות, נתת דוגמה את הדיניין הזה, אבל אני אתן דוגמה היום, אינטרנט. זה דבר חדש, מה אתם אומרים? זה כבר ישן. מישהו היה קם מהדור הקודם, מה זה הדבר הזה? אתה, איך אומרים זה? אונליין, בו זמנית, בכל העולם. בו זמנית, זה לא יאומן. פעם בשביל לשלוח מכתב לארצות הברית, 3 שבועות, בילדותי אני זוכר, במכתב, באונייה, עד שהדברים היו מגיעים. היום אתה, אתה מחובר לכל העולם בו זמנית. זה דבר, לא יומן. כל זה לכבוד מה? מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. יגיע הזמן שכל הטכנולוגיה הזאת תשרת את הקודש. שכבר הכלי הזה קיים, עכשיו רק צריך למלות אותו תוכן. העובדה, ערוץ מאיר. ערוץ מאיר, לא יומן. אנחנו נותנים שיעור כאן קומץ תלמידים. אל תיפלו מהכיסאות. בשנה האחרונה 2.5 מיליון שיעורים ירדו מערוץ מאיר, אנשים שומעים. בכל העולם, לא רק בארץ. איפה לא? בארצות הברית, בסין, באוסטרליה, בארגנטינה. כל מקום שומעים שיעורי תורה. אם אני הייתי רוצה לחיות לפני, בדור הקודם, בקושי לקומץ אנשים הם יכולים לשמוע דברי תורה. אז הטכנולוגיה הזאת באה לשרת את הפצת התורה בעולם. מה המצד השני? ודאי שיש מקום לתקן. אין לך דבר בעולם שאין לו שני צדדים. הצד האחר והסית רחה קוראים לזה. זה סיכון, אבל צריך לדעת, להשתמש. נכון, זה שיש בכל דבר גם חיסרון, זה נכון. דרך אגב, גם כל אחד מאיתנו, אני בדקתי את זה. אז זה אומר שאני לא צריך להתקיים בגלל שיש לי צד חיסרון? צריך לראות את הטוב בכל דבר ולהיזהר מהחסרונות, כמובן. צריך זהירות, שזה אנחנו יושבים ולומדים, במה להיזהר. סור מרע ועשה טוב. ומשום כך לא הבדלנו מאיזו מפלגה, אומר, לגבי תחיית עם ישראל. לא אמרנו אלה כן שווים ואלה לא שווים, אלה דתיים ואלה לא דתיים, חס ושלום. ומשום כך לא הבדלנו מאיזו מפלגה, מאיזה צד, באה ההתעוררות הזאת של תחיית עם ישראל. בכל זאת, יש כמיעת הלב שלא נתמלה עדיין מיום אשר החזון המעשי של בניין הארץ ותחיית האומה התחיל ללכת שלא להתגשם, והייתה דאגה פנימית שלנו לחיזוק חזון הרוח. הוא אומר, נכון, לא, הקדוש ברוך הוא כבכל לא בירר מי יבוא יבנה את המולדת. האם יהיו דתיים או לא דתיים? העובדה שמי שהתחיל את מפעל ההתיישבות כאן הגדול בארץ ישראל והקמת המדינה וכל הדברים האלה, זה היו אנשים שלצערנו הרב התרחקו מיהדות ולא ראו בקודש את הדבר המרכזי, אלא ראו דווקא בעניין של החול את הדבר המרכזי. דיין, מה זה החול? לבנות. לבנות ולהיבנות בה. הוריי שרו את השיר הידוע הזה. באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה. לבנות פשוטו כמשמעו. לבנות בתים, לעסוק בחרושת, בחקלאות, בכל הדברים האלה שלכאורה, איפה הקודש בכל זה? אבל הרב אומר, לא שולל את זה, אומר. יש דור שכל עניינו לעסוק בחול. לבנות את הבית. דור הבנאים, זה הדור של אבותינו, הדור הקודם וגם הדור שלנו. אם נתבונן מה מעסיקה את החברה הישראלית היום, החומר, המצב הכלכלי, המצב הביטחוני, הצד הקיומי. ומה עם הקודש? מה עם התורה? מה עם המסורת? מה עם כל הדברים האלה? איפה מקומה? אומר הרב, יש להצטער שזה לא קיים עדיין. במלוא, זה קיים, אבל לא במלוא. אז, אבל לאט לאט הוא יחבר את זה ויראה לנו שדווקא מתוך החול יצמח הקודש, ויצמח הקודש בגדול. אז כאן הוא מצטער. אומר, הייתה דאגה פנימית שלנו לחיזוק חזון הרוח, להפיח אש הקודש בתוך מעשה החול. כי אי אפשר לישועת ישראל שתהיה צומחת בהצלחה, אלא אם כן תהיה מעורבת הרכבה יסודית משני הכוחות, הקודש והחול. גם זה וגם זה, כמו הסיסמה הידועה, עם ישראל בארץ ישראל על פי מה? הפי תורת ישראל. אבל כשהרב כתב את זה, זה לא נראה כל כך. הייתה לו כמיהה לחבר את הקודש של החול. וההבדלה בין קודש לחול מקבילה להבדלה בין אור לחושך. זה דומה בין חושך לאור. אבל החושך והאור משחקים בחיינו ביחד. זה לא שני דברים נפרדים. והי ערב, והי בוקר, יום, יום אחד. זה דבר אחד, למרות שהם נראים סותרים אחד את השני. למרות ההבדלה שביניהם, ישנם יחסים הדדיים בין האור והחושך, והם משלימים זה את זה, ורק בצירופם הם ממלאים תפקידם בשלמות. הוא הדין בין קודש לחול, צריך גם את זה וגם את זה. קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, אבל מציאות הקודש מביקה רק מתוך מציאות החול. זה דברים מאוד נועזים, הוא אומר. למה המשל דומה? אולי ניתן דוגמה. נולד תינוק. הדבר הראשון שדואגים ההורים לתינוק זה לגוף. שהוא יהיה בריא, להאכיל אותו, להשקות אותו, לגדל אותו. אבל תמיד השאלות הן שאלות של בריאות, משקל, כמה הוא שוקל. אומר זה כמילתא דבדיחותא. כשהתינוק נולד, שואלים כמה הוא שוקל. 3 קילו. 3.25 קילו, וכו'. מה זה? הוא בשר? מה זה? אטליז כאן? תגיד לי, כמה הוא שקל? אתה בא לחנות, תן לי 3 קילו בשר. מה קרה? אותו תינוק, כשהוא גדל מתחת לחופה, הקלה אף פעם לא שואלת, תגיד, כמה אתה שוקל בבקשה? מה היא שואלת? מה היא שואלת? יש לו מידות טובות? הוא בן אדם ישר? הוא אדם הגון? הוא אדם ראוי לקחת אחריות להקמת משפחה או דברים כאלה? מה קרה מאז שהוא נולד עד לכאן? מהמשקל שנתנו בתחילת הלידה, או מילדות, למשקל הפיזי, לקילוגרמים, נאמר, פתאום הנושא המרכזי הוא הנושא המוסרי, הרוחני, הערכי. התבגרנו, יצאנו מקטנות מוחין לגדלות מוחין. זה ברמה הפרטית, אותו דבר ברמה הלאומית. אנחנו למעשה היום עדיין בונים את המולדת, אפשר להגיד ככה, מכל הבחינות. אבל יותר ויותר נשאלות השאלות המוסריות, הערכיות, הרוחניות. פתאום הקודש הולך יותר ויותר ומקבל חשיבות, נאמר, ציבורית, לאומית. זה רק התחלה. אתמול מישהו הראה לי במחקר שנעשה לגבי יחסם של אוכלוסי ישראל, לגבי היחס למסורת היהודית. ואני הייתי מופתע מאוד לראות, הייתה לי הערכה כזאת, אבל לראות זה באופן מדעי, כי 90% מהאוכלוסייה, למעלה מ-90% מהאוכלוסייה, מכבדים את המסורת היהודית. זה מחקר שנעשו בסקרים יסודיים מאוד. פורסם בספר הדבר הזה. למעלה, ביניהם דתיים, חרדים, מסורתיים, סתם יהודים, כן, אבל למעלה מ-90% מכבדים את המסורת היהודית. זה אומר דורשני, הדבר הזה. לא, זה לא דבר, לא מלתזות רתאי. וכמה שאנחנו הולכים ומתבגרים מבחינה לאומית, אנחנו מבינים שעם בלי שורשים, ערכיים, רוחניים, מסורתיים, אין לנו עתיד כאן. כל אחד מבין את הדבר הזה, רק מתבונן. כמו עץ, עץ בלי שורשים, מה קורה לו? מתייבש, באמת, נופל. וברוך השם, אנחנו רואים את היום בחוש. כמה אנשים הפכים לאנשים, לא רק שמכבדים את המסורת, גם שומרי מסורת, צורה כזאת, צורה אחרת. זה מה שהוא אומר, אבל מציאות הקודש מביקה רק מתוך מציאות החול. למה? אנחנו התפתחנו. אנחנו כבר 6 מיליון יהודים, 60 ריבו יצאנו ממצרים, 6 מיליון אנחנו כאן, 60 ריבו הקמנו את מדינת ישראל. המספר הזה הוא לא מקרי, כמו שאומר המהר"ל מפראג. הכמות הזאת היא יוצרת את המספר השביעי קודש, כן? שבת קודש, כן? יותר ויותר מתגלה הקודש. ולכן הוא אומר, כל גרוני תרומה, כל יסותי חלה, אומרת המשנה, הוא לא אמר לו כלום, לא יכול להיות כל הגורן. צריך גם את זה וגם את זה. כי אנו צריכים גם לחול וגם לקודש. אלא שדרושה הגדרת הגבולות שביניהם והבדלתם. לא לראות את זה כשווה, לראות את הגבולות. מה זה חול? ומה זה קודש? להבדיל ביניהם ולחבר ביניהם. וביחד עם זה להבין שהחול והקודש משמשים זה את זה, כשם שאי אפשר לימין בלי העזרה והשימוש של השמאל. זה אני אומר כל מיני חבר'ה קיצוניים בפוליטיקה. אומרים, אנחנו ימנים. רגע, יש גם שמאל. בגוף שלך יש גד יד שמאל דרך אגב. אנחנו קטועי יד? לא. קשה לו להקל שיש מישהו שלא חושב כמו והוא חלק ממנו כמו ימין ושמאל שהם ביחד. קשה לו להקל. למה? הוא לא מספיק התבגר להבין שהניגודיות לא עומדת בסתירה, אלא זה משלים את זה. יד ימין ויד שמאל משלימים אחד השני. גם בקשת הפוליטית שלנו, הימין והשמאל והאמצע, הכל זה קשת אחת שכל אחד תורם את תרומתו לקשת הנפלאה הזאת שנקראת עם ישראל, כנסת ישראל. אמנם בצורה אידיאלית אנו קשורים למחשבה הרוממה שהקודש הוא הכל, והחול הוא רק לבוש והסתר. ככה אנחנו קשורים למחשבה הזאת, שגם בו מסתתר אור הקודש, גם בלבוש, גם בהסתר. אבל זהו בחוויון עוז, בצורה פנימית. אולם בניגלה יש גם קודש וגם חול, ואי אפשר לטשטש את הגבולות. ועל כן עלינו לטפל בשני המובנים, ולהבדיל ביניהם, ומתוך ההבדל, לראות את האיחוד והחיבור שביניהם. הייתי אומר, זאת היא משימת הדור שלנו. לא לשלול את כל המעשה הגדול הזה של בניין ארץ ישראל, מדינת ישראל, צבא ההגנה לישראל. אדרבה, לראות בזה חלק בלתי נפרד מכל תהליך הגאולה. ומאידך, לחבר לכל זה את מימד הקודש, דהיינו, את התורה הקדושה, את המסורת, את כל מה שליווה אותנו במשך אלפי שנים והחיה אותנו. תורה היא תורת חיים לא רק לפרט, אלא גם תורת חיים לכלל ישראל, לעולם כולו. ומתוך כך אנחנו עומדים ומתנחמים, הולכים ומתנחמים, ומתקיימים דברי הנביא, נחמו, נחמו, עמי, יאמר נא אלוקיכם. במהרה בימינו, אמן.